דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמיהם חוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. מאזינים יקרים, האם אתם יודעים שהציונים טוענים שתמיד היו חשופים לרגשות ומעשים אנטישמיים? הם מתקשים שאנטישמיות היא נטייה קנאית, חסרת יסוד וחסרת היגיון רציונלי, ולעיתים קרובות משווים אותם לנגיף או מחלה מסתוריים. אבל האם אנטישמיות היא אמת? אחת האסטרטגיות החשובות של התנועה הציונית מאז הקמתה הייתה עיצוב תוכניות וטקטיקות רבות כדי להציג את היהודים כקורבן. במילים אחרות, הציונים, לפחות בעידן המודרני, ניסו להציג את עצמם כקבוצה אתנית שתמיד הייתה מדוכאת ולהעמיד פנים שהוטרדו ונרדפו ללא הרף בחברות שבהן חיו. הם טוענים כי הזכויות שלהם הופרו וכי מעולם לא הייתה להם כל מעורבות בקביעת גורלם. באמצעות טקטיקה זו, הציונים מנסים להצדיק את פעולותיהם המונופוליסטיות. גם אם זה בא במחיר של חיסול הזכויות של כל שאר הקבוצות האתניות והקבוצות הלא יהודיות המתגוררות במדינה. אחת הטקטיקות הבולטות של הציונים היא הבלטת תופעת האנטישמיות. בהמשך פרק זה נבחן את שורשי הטקטיקה הזו ונראה שמה שמוצג כאנטישמיות אינו רק תופעה נגדית וגזענית, אלא גם תגובה טבעית למונופוליזציה הציונית. במהלך מאות השנים התנגדות ליהודים הובילה שוב ושוב לאלימות ותסיסה נרחבת. פעם אחר פעם גורשו יהודים מהמדינות שבהן התגוררו. אבל מדוע קיימת תופעה שנקראת אנטישמיות? ומדוע התעוררה עוינות כלפי יהודים שוב ושוב במדינות, באזורים ותרבויות שונות? הליגה נגד השמצה היא אחד הארגונים הציונים הגדולים והמשפיעים בעולם. ארגון זה רואה בעצמו גוף מוביל במעקב ובמלחמה באנטישמיות ומחנך את הציבור על תופעה מסוכנת זו. אברהם פוקסמן, מנכ"ל הליגה נגד השמצה, בספרו "לעולם לא עוד", הוא מביע דאגה עמוקה ממה שהוא מתאר עוינות גוברת כלפי יהודים. הוא כותב, הגעתי למסקנה שאנו עומדים כעת בפני איום רציני על שלומו וביטחוננו של העם היהודי. בדיוק כמו האיום שעמד בפנינו בשנות ה-30, למרות שהאיום הנוכחי גדול בהרבה. הוא גם טוען שהוא מבולבל לגבי הסיבות להיווצרותו והתמשכותו של המתח הזה בין יהודים ללא יהודים, וכותב כי אני חושב שהאנטישמיות היא מחלה, שהסובל ממנה מתנהג בצורה לא הגיונית מסודה. מחלה זו היא מחלה נפשית ופסיכולוגית. אלי ויזל היה אחד הסופרים היהודים הבולטים, דמות חברתית בולטת בעידן המודרני. זיכרונותיו על קורותיו במלחמת העולם השנייה, שכותרתם לילה מסביב לעולם, פורסמו בשפות שונות. ספר זה הוא אחד הטקסטים הנלמדים כטקסט ספרותי חובה בכיתות רבות ברמות השכלה שונות באמריקה. אלי ויזל קיבל את פרס נובל לשלום בשנת 1986. למרות שויזל ידוע כאחד הכותבים המובילים בנושא אנטישמיות, הוא עצמו אמר שהנושא מבלבל אותו. בשיחה עם הקהל שלו בגרמניה, הוא אמר שהמקור וההתמדה של האנטישמיות לאורך ההיסטוריה נותרו חידה מסתורית, בלתי פתורה. בנאום אחר הוא מתאר את האנטישמיות כמחלה לא רציונלית. בנאום בכנס בשנת 2002, ויזל הלך צעד קדימה ואמר, העולם השתנה כל כך הרבה ב-2000 השנים האחרונות, ורק האנטישמיות נשארה זהה, המחלה היחידה שעדיין אין לה תרופה היא האנטישמיות. צ'ארלס קראוטהמר, סופר יהודי אמריקאי רב השפעה שהיה גם מגן נאמן של המשטר הציוני ישראל, מתאר את עצמו באופן דומה כמבולבל מהרגשות האנטישמיים. באחד מהמאמרים שלו בוושינגטון פוסט, שנדפס מחדש בעיתונים אמריקאים רבים אחרים, הוא כתב, התמדה של האנטישמיות כמו רעלים עתיקים רבים היא אחת התעמולות הגדולות של ההיסטוריה. פוקסמן, ויזל וקראוטהמר, יחד עם מנהיגים ציונים בולטים, אינם יכולים או לא רוצים לספק הסבר להתמדה או להישרדות האנטישמיות. הם מאמינים או טוענים שהם מאמינים שמכיוון שמדובר במחלה לא הגיונית לחלוטין ולא רציונלית, אין קשר בין מה שיהודים עושים לבין מה שלא יהודים חושבים על יהודים. לדעתם, לעוינות ולמתח בין יהודים ללא יהודים הנמשכים מאות שנים אין קשר להתנהגות של הציונים. כמה מהדמויות היהודיות המשפיעות ביותר בעידן המודרני הכירו באופן פרטי בקשר בין התנהגות יהודית לרגשות אנטישמיים. אחת מיהודי אירופה החזקים והבולטים במחצית השנייה של המאה ה-19 היה מאייר קארל רוטשילד. הוא דמות בולטת במשפחה שממלא תפקיד חשוב בפיננסים הבינלאומיים. במכתב פרטי משנת 1875 לבנקה יהודי משפיע אחר בגרמניה, הוא כותב, בכל הנוגע לרגשות אנטישמיים, היהודים עצמם אשמים, ויש לייחס את העוינות הנוכחית לעקשנותם, הגאווה והחוצפה הבלתי מוגבלת שלהם, של יהודים. נדיר למצוא יהודי שמילא תפקיד רגיש וחשוב בממשלה ובממשל של ארצות הברית כמו הנרי קיסינג'ר. הוא כיהן כמזכיר המדינה ויועץ לביטחון לאומי תחת שני נשיאי ארצות הברית. קיסינג'ר אומר, אם לא הייתי נולד למשפחה יהודית, בהחלט הייתי אנטישמי. אנשים שנרדפים במשך 2000 שנה בהחלט עשו משהו לא בסדר. בשיחת טלפון אומר קיסינג'ר, אני אהיה היהודי הראשון שיושם באנטישמיות. כנות זו היא נדירה מאוד. נדיר שמנהיגים יהודים מתארים אנטישמיות כתגובה להתנהגות יהודית. אחת הדמויות העשירות והמשפיעות ביותר של העידן המודרני הוא המיליארדר יליד הונגריה ג'ורג' סורוס. בדרך כלל הוא נמנע להראות את קשריו עם הקהילה היהודית וממעט להופיע במפגשים שבהם כל החברים יהודים. אבל בשנת 2003 הוא דיבר בפגישה בניו יורק עם חברי רשת המייסדים היהודים. כשנשאל סורוס על אנטישמיות באירופה, התייחס לפתע למדיניות האמריקאית והישראלית התומכת בציונות. הוא אמר, אנחנו יכולים לומר שאנחנו עדים להתעוררות מחודשת של האנטישמיות באירופה. מדיניות ממשלי בוש ושרון תרמה לכך. אם נשנה את המסלול הזה, גם האנטישמיות תיעלם. אני לא יכול להגיד איך להתמודד עם זה ישירות, אמר ג'ורג' סורוס. רוב האנשים מקבלים בקלות שהרגשות החיוביים של לא יהודים כלפי יהודים נטועים בהתנהגות יהודית. אבל מנהיגים ציונים כמו פוקסמן, ויזל ושטיינברג אינם ססים לקבל שלרגשות שליליים גם כלפי ציונים עשויים להיות שורשים בהתנהגות של יהודים. כמו כל שאר ההתנהגויות החברתיות לאורך זמן, לקונפליקט בין יהודים ללא יהודים יש יסוד ברור ומובן בהיסטוריה האנושית. מסמכים היסטוריים מצביעים על כך שההתמדה של האנטישמיות לאורך מאות שנים נעוצה בדרך החריגה שבה מתייחסים היהודים למי שאינם יהודים. מנהיגים ישראלים ויהודים ציונים מאשרים שהיהודים הם עם או לאום. המשמעות היא שקיימת קבוצה לאומית מובהקת שיהודים ברחבי העולם צריכים להרגיש קשורים ונאמנים אליה. כמה מנהיגים יהודים אמריקאים מתייחסים במפורש לנושא הזה. סטיבן וייז, נשיא הקונגרס היהודי האמריקאי והקונגרס היהודי העולמי, אמר לקהילה היהודית בניו יורק ביוני 1938, אני לא אזרח אמריקאי באמונה יהודית, אני יהודי. היטלר צדק בדבר אחד, הוא קרא לעם היהודי גזע, ואנחנו גזע. לגבי החזון הזה, מנהיגי ישראל אמרו גם שהמדינה הציונית היהודית מייצגת לא רק את אזרחיה היהודיים, אלא את כל היהודים בעולם, שהם בני לאום מובהק וחייבים לראות את עצמם מחויבים ונאמנים לו. הציונים מדגישים בו זמנית שיהודים צריכים להתקבל כאזרחים מלאים ושווים בכל מדינה בה הם מתכוונים לחיות. יהודים ציונים באמריקה, כמו אברהם פוקסמן, מדברים על העם היהודי כאל לאום מובהק, ובמקביל טוענים שהיהודים הם אמריקאים כמו אמריקאים אחרים. הם מתקשים שיהודים, לרבות יהודים ציונים, יהנו מכל זכויות האזרחות האמריקאית, וששום מחסום חברתי, משפטי או ממסדי לא יגביל את כוחם והשפעתם של יהודים בחיים האמריקאיים. בקיצור, מנהיגים וארגונים יהודים ציונים חיפשו זכויות אזרחות מלאות ליהודים ציונים לא רק במדינה שלהם, ישראל, למעשה, אלא ביקשו זאת בכל העולם. גם ארגונים יהודים ציוניים גדולים והקהילה היהודית המאורגנת בכלל מקדמים מושגים כמו פלורליזם, סובלנות וגיוון בארצות הברית ומדינות אחרות. פלורליזם מתייחס לאסכולה שאינה מגבילה את הישועה והאמת לדת, תרבות או חברה אחת. וסובלנות פירושה סובלנות. מנהיגי הציונות מאמינים שזה מועיל ליהודים. אברהם פוקסמן כתב על כך, החברה האמריקאית הרב-קוטבית נמצאת במרכז הביטחון היהודי. בטווח הארוך, מה שהופך את החיים היהודיים האמריקאים לחוויה חיובית ייחודית בהיסטוריה של הפזורה היהודית, ומאפשר לנו לחיות בעלי ברית חשובים למדינת ישראל, הוא הבריאות שמגיעה מחברה אמריקאית רב-קוטבית, סובלנית ומכילה. ככל הנראה, פלורליזם וגיוון נקבעים רק ללא יהודים. מה שרצוי ליהודים במולדתם, כמובן, מנקודת מבטם של מנהיגים יהודים ציונים, אינו פלורליזם וגיוון, אלא אתנוצנטריות צרופה. במשך זמן מה, הליגה נגד השמצה קדמה את הסיסמה, גיוון הוא הכוח שלנו. בהתאם לסיסמה זו, שלטענתה טבעה, הליגה נגד השמצה הקדישה מאמצים ומשאבים רבים כדי לשכנע את האמריקאים, במיוחד הצעירים, לאמץ כמה שיותר גיוון חברתי, תרבותי וגזעי. עם זאת, הקמפיין של האיגוד לא צלח ברובו. פוליטיקאים ומחנכים אמריקאים, ולמעשה כל כלי תקשורת ההמוניים האמריקאיים, מקדמים גיוון, רב תרבותיות ופלורליזם, ומציגים את אלה שאינם מאמצים את המושגים הללו כשונאים ובורים. ובמקביל, ארגונים יהודיים ציוניים כמו הוועדה האמריקאית לעניינים ציבוריים בישראל, איפאק, מתעקשים שארצות הברית תכיר ותגן על ישראל כמדינה יהודית גרידה, חד אתנית, דתית. מאזינים יקרים, האזנתם לפרק השמיני של הפודקאסט פלסטין בבעלות אברהם, כאשר התברר שהאנטישמיות היא לא מחלה מסורתית. כפי שההיסטוריה מלמדת, מה שמוצג לעתים קרובות כאנטישמיות הוא היחס הטבעי של אנשים כלפי מיעוט שמתעקש בתוקף על המיוחדות שלו, ומבקש לספוק כוח רב ככל האפשר כדי להשיג את מטרותיו הייחודיות, כאשר הטוב והאינטרס הקולקטיבי של חברה אנושית אף פעם אינו הגיוני לקבוצה הזו. כל טוב ולהתראות.
Thank you.